טוב, אז אנחנו בפרק חמישי, בפרק מספר 5 של מעגן גס עדה עם עליה. הפעם אנחנו עם חסן, עם חסן מדח, שהוא היום בלשכת התיירות בישראל, מנהל את כל תחום של מזרח אסיה, אם אני טועה, אם אני לא טועה.
גם אסיה ואמריקה כרגע, כן, אמריקה ואסיה כרגע, כן.
נכון, ולפני כן היה מספר שנים בבומביי, הוא בעצם פיתח וממש הקים מאפס את כל נושא התיירות מהודו לישראל. חסן נולד בישראל, בפקיעין, שירת בצבא כקצין קשר, והתגלגל לתוך הודו ונהיה אחד מהמכורים של הודו. נכון?
לגמרי.
אפשר למנות אותך בין מכורי הודו.
לגמרי, לגמרי. התחלתי שם את הרומן עם הודו ב-2012, אמרו לי, סע לשם ותפתח את לשכת התיירות, כשלא היה לאף אחד מושג שמומבי זה בסטייט שנקרא מהרשטרה, ואף אחד לא יודע אפילו להגיד את המילה הזאת, ונזרקתי לשם מה שנקרא עם שתי מזוודות, ואמרו, טוב, תקים את משרד התיירות פה, בואו נראה מה יהיה. מדינה של מיליארד ומשהו, יבואו, בטח יבואו. מה שנביא, סבבה. אז וזהו, וככה התגלגלתי, אחרי זה גם הקמתי, 3 שנים אחרי זה, הקמתי גם בפיליפינים, שזה כבר סיפור אחר, אבל גם שם הקמנו, בכל זאת, זאת מדינה, המדינה הגדולה היחידה הנוצרית באסיה, מעל ל-100 מיליון איש, ש-95% כמעט נוצרים, אז יש להם זיקה לארץ הקודש מבחינתם. והם רוצים תמיד לבוא לבקר כאן. כנ"ל גם בהודו, יש מיליונים של נוצרים שרוצים לבוא ולבקר בישראל, וזה חלק מהצלים, מסע הצליינות שלהם. אז זה הפוטנציאל, זה החלק התיירותי של זה.
גניב.
בהחלט, כן.
אפילו עכשיו שאתה בישראל, כשדיברנו לפני כן, אמרת שתכנת לנסוע להודו, כמו עוד אחד ממכורי הודו, אבל שוב, בגלל הקורונה המתגלגלת, נאלצת להישאר פה בעצם.
לגמרי, לגמרי. היום יצא לי לדבר עם חברה טובה שהספיקה לנסוע, והיא אמרה שאני פשוט אומרת במזל, אני במזל ניצלתי את ההזדמנות והצלחתי לנסוע להודו, ואמרתי לה, כן, אני תכננתי לי ינואר, פברואר, ולא, זה נסגר לי. אבל נחכה, אני מאמין שזה ייפתח בשלב מסוים.
כן,
לא יסגרו אותנו לעד.
כן, יהיו איזה חלונות ככה שאפשר יהיה לברוח ולחזור בחזרה עד הגל הבא.
לגמרי. או שניסו ולחכות שם, וזהו.
כן.
בתקופה ארוכה.
כן, להיות בבידוד בהודו. סבבה, אז הפעם אנחנו רצינו לדבר על הנושא של שביתת החקלאים, ולמעשה על חוקי חקלאות, 3 חוקים שמודי העביר בספטמבר בשנה שעברה, וביטל ממש עכשיו, לפני בעצם כמה שבועות. אנחנו נדבר, יש פה כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, קודם כל החוקים המפתיעים, ההפגנות המתמשכות, הביטול המפתיע של מודי, יש פה הרבה מה לדבר. אז רק ניתן איזשהו רקע, בעצם היום כשחקלאי רוצה למכור את הסחורה שלו, יש לו הגנות כדי בעצם לשמור עליו. הגנה הראשונה זה שאם הוא לא צריך למכור את הסחורה שלו, הוא יכול להביא את הסחורה שלו לשוק קמעונאי, שנקרא מנדיז, ומובטח לו MSP איזשהו מחיר מינימום לתוצרת שלו. זאת אומרת, הוא לא ייתקע עם סחורה ולא יקבל עליה כלום. והדבר הזה מבטיח לחקלאים איזשהו מינימום. החוקים של 3 החוקים שמודי העביר בפרלמנט בעצם קבעו 3 דברים. אחד, שבעצם ליברליזציה, כל חקלאי יכול למכור את התוצרת שלו בכל מקום, אוקיי? יכול להמשיך למכור במנדיז, אין עם זה בעיה. אבל לא חייב, זאת אומרת, יכול למכור את זה בכל מקום, ואז לכאורה יכול לקבל אולי יותר כסף עבור הסחורה שלו. והדבר השני, שרק מוצרים מסוימים יהיו בפיקוח, וגם הם יהיו רק בזמן שיש מגיפה או איזה שהם תנאים יוצא דופן. זאת אומרת, רוצים לעשות ליברליזציה של החוק, של הנושא של החקלאות. כמובן המטרה הייתה טובה, אבל היא נתקלה בהתנגדות הזה. קודם כל, בוא נדבר לפני הכל. למה, חסן, למה אתה חושב אם החקלאים התנגדו בכזה עוז לחוקים האלו.
כן, אפשר לפשט את זה ולהגיד במילה אחת, כסף ופרנסה. שלושת החוקים האלה למעשה היו מנשלים את החקלאים, במיוחד החקלאים הקטנים, מהרבה דברים, מהאדמות שלהם, מהכסף שלהם, זה הפחד. זאת אומרת, בא חקלאי, משקיע, חקלאי פשוט, חקלאים, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל 60% מהאנשים בהודו הם בעצם עוסקים בחקלאות. אז נכון, אנחנו מדברים על הקדמה של הודו ועל הפיתוח של הודו, אבל בהרבה תחומים, אם זה בחלל, אם זה בנושאים של הייטק והרבה דברים אחרים, אבל עדיין, 60% מהאנשים עדיין עוסקים בחקלאות והם גרים בפריפריה, והם למעשה יפגעו בהם. החוקים האלה יבואו ויגרימו להם, לחברות הגדולות, לנשל אותם מהאדמות, להכריח אותם למכור ממש בזול, ואם אנחנו לא מבטיחים להם את ה-MSP, את ה-Minimum Support Price, אז למעשה הם יאבדו את כל הכסף שלהם, ולא ישקעו בחובות. אנחנו צריכים להגיד ש 50% מהחקלאים בהודו למעשה שקועים בחובות, וזה מין מעגל כזה שהם לא מצליחים לצאת ממנו, שזה גורם להתאבדויות רבות. עדיין אין נתונים רשמיים, אני חיפשתי ויש נתונים, אבל כולם, כל מקום טוען אחרת, אבל יש נתונים שהם נורא, נורא, נגיד מרשימים, גדולים, בצד השלילי אומנם, של
התאבדויות של חקלאים.
כן, אבל באופן כללי, לא משנה באיזה תחום, בעייתי. תחום הסטטיסטיקה בהודו הוא תחום מאוד בעייתי. אז אנחנו מדברים כמעט על שני עשורים של 300 אלף איש שהתאבדו. 300 אלף איש, זאת אומרת, חקלאים. מדברים ב-2019 כמעט על 42 אלף שהתאבדו. אז החקלאים האלה שקועים בחובות, הם במעגל של חובות, והם לא רוצים להמשיך את זה. והם רוצים שהמנגנון שקיים עכשיו, שמבטיח להם מחיר מינימום שהמדלמן, הסיטונאי, יקנה מהם, הם רוצים שזה יימשך, והם לא רוצים את הרפורמה בתחום הזה. זאת הבעיה העיקרית שלהם. ורואים את זה, כשהתחילה הרפורמה והתחיל החוק, התחילו בכמה מקומות, התחילו המחירים לרדת למעשה, והאנשים, כל מיני חברות אחרות או ספקים אחרים, התחילו לקנות מחוץ למנדיז האלה, ורואים ירידה, וכשראו את הירידה, אז המחירים ירדו. יש כאלה ויבואו ויתנו שהם כל הכבוד לחקלאים, המחירים בשנה האחרונה רק עלו, ויש אינפלציה בעולם, והמחירים של הרבה דברים רק עלו, אז החקלאים אמורים ליהנות מזה. זאת אומרת, זה לא דווקא לרעתם, כי כן, אז הם דווקא אולי בקטע הזה, אבל הם אומרים, חושבים על היום השחור, הם לא חושבים על היום, אומרים עכשיו, אוקיי, יש אינפלציה והכל. אבל מחר אולי לא תהיה אינפלציה, והאינפלציה תרד, ואז מה נעשה? אז הם נעשה, זאת ההתנגדות העיקרית שלהם. וכאן זה, מכאן הכל מתחיל.
אחד הדברים עוד גם שצריך לזכור, שבעצם המטרה של מודי, בעצם האמירה שכאילו אתה יכול, אם אתה חקלאי שנמצא למשל באוטר פרדש, אתה יכול ללכת לבנגלור ולמכור את הסחורה שלך, אבל אצל רוב החקלאים ההודים זה משהו שהוא בכלל לא פרקטי, אין להם לא את היכולת לשנע את הסחורה, אין להם לא את היכולת לקרר את הסחורה, אין להם, הם כל כך קטנים וכל כך גם עניים, שחוץ מהאזור הכי קרוב אליהם, הם בכלל לא יכולים למכור את הסחורה, אז כל העניין הזה שהם כאילו ילכו וימכרו את הסחורה שלהם במקום אחר וישיגו מחיר יותר גבוה, הוא לא פרקטי, כי אין להם את האמצעים לעשות את זה. וזה מה שה...
ממש לא פרקטי.
כן.
ממש לא פרקטי כל הסיפור הזה, וזאת למעשה אומרים, לנו את היכולות, ויבואו החברות הגדולות, או החקלאים הגדולים, והם ישתלטו. וזה למעשה יגמור עליהם, ואז הם יצטרכו ללכת ולעבוד בדברים אחרים, ומצד שני המדינה לא משקיעה בדיוק את, או לא מכשירה אותם לדברים האחרים, אז כאן הם בקונפליקט.
נכון. עכשיו, עוד דבר שכאילו חשוב להזכיר, שאמיתית, כמו שאתה אומר, באמת עם ההתאבדות של החקלאים, יש בעיה אמיתית בחקלאות בהודו, זאת אומרת, החקלאים לא מצליחים להתפרנס בהודו מהחקלאות, זאת אומרת, יש בעיה מאוד רצינית של התאבדויות, יש בעיה רצינית של זרעים, יש בעיה של מים, יש בעיות מאוד רציניות. זאת אומרת, כאילו, הרעיון של מודי בעצם לטפל לטפל בנושא של החקלאות הוא רעיון שהוא מבורך והוא נדרש. באמת השאלה איך עושים את זה, והאם מה שהוא הציע זה נכון, אבל וזה הפתרון המתאים לבעיות המאוד מבניות שיש.
יש טענה שהחוקים הם טובים, יש טענה שהחקלאים הם למעשה מודי ניסה לעשות משהו טוב, רק לא תקשרו את זה בצורה טובה, או שלא ירדו לעומק הדברים והעבודה הסוציאלית. זאת אומרת, אולי הסתכלו על האקסלים ועל הרעיון כרעיון, אבל כשפורטים אותו למעשה, לא רואים איך בסוף בעצם העניין של חקלאי, הוא בסוף ימכור באזור שלו, ולא עכשיו יתחיל להתפרס ולמכור באזורים אחרים. זה כמו שחנות מכולת בישראל לא תתחיל לייצא לארצות הברית, ולא תתחיל, חנות בצפון לא תתחיל למכור לאלטים. אותו דבר גם שם, הם למעשה מוכרים באזור שלהם, ויש להם עסקים עם האנשים סביבם, וצריך לזכור, הם מאוד, מאוד ענקית, זה לא שהם יתחילו עכשיו באמת לשנע, כי זה מאוד יקר, כל הנושא של השינוע ומחירים ודברים כאלה, הוא יקר לעומת היבול, החקלאי בסופו של דבר יכול לקבל רק כמה מאות דולרים עבור מסעית מלאה ביבול כלשהו, זאת אומרת, זה לא המחירים שאנחנו מדברים עליהם בארץ, זה לא המחירים ש מדברים עליהם במדינות אחרות, העלויות הן נורא קטנות, וזה לא מדובר ביבולים ענקיים ומטורפים כאלה, שאתה יכול באמת להרוויח כסף, ואז אתה אומר, אוקיי, אני אקנה מסעית, ועכשיו אני אתפתח ואני אצמח. לא, זה לא בממדים האלה, זה לא מגיע לממדים האלה, ולכן הפחד שלהם לאבד את הפרנסה.
כן. עכשיו, בעצם מודי לא חזה את עוצמת המחאה נגדו, זאת אומרת, המחאה התחילה בקטנה, והם התעלמו ממנה, ואז בעצם התחילה להתעצם, ובעצם הקימו מחנות בגבולות של דלי, חסמו בעצם את כל הכניסות לדלי, ובעצם בערך מנובמבר 20, עד היום. כן, כמעט שנה, הם נשארו שם בגשם, בקור, עם הקורונה, הם הקימו ממש מחנות שכאילו היה שם אזורים מרכזיים של אוכל, של מקלחת, היו שם ספריות, כאילו ממש היו מאורגנים מאוד, אבל זה לא מנע מבערך, בסביבות הדיווחים אומרים שבערך 700 אנשים מתו מבין כל המוחים, ונלחמו שנה שלמה עד שמודי יודע על הביטול של החוקים, ודבר ראשון, כל הכבוד, אני לא זוכרת, נראה לי מחאה כזאת במקומות אחרים, זה כאילו, זה עיקשות מדהימה, זה מדהים, זה כאילו כל הכבוד.
לגמרי זאת, מחאה שאנשים מתחילים ומבטלים חוק, אנחנו כמעט ולא רואים את זה בשאר העולם, זה די נדיר, ובמיוחד במדינה כמו הודו, במיוחד שיש לך גם רוב בפרלמנט בתור ראש ממשלה, עם רוב סוחף, שיכול למעשה לחוקק כל חוק שהוא רוצה, ויכול למעשה להמשיך עם החוק הזה ולא לבטל אותו. אבל החליטו, ראו שהמחאה היא כן רצינית, ולדעתי הבינו שהם לא תקשרו את זה נכון.
כן,
דיברו על זה. והם צריכים אולי לגשת לכל הנושא הזה אחרת.
כן, דיברו על זה האמת הרבה בתקשורת בודו, שבעצם כאילו מודי נהנה מרוב באמת חסר תקדים בפרלמנט, אבל הם העבירו את זה בצורה כל כך בוטה, הם העבירו את זה יום אחרי שחזרו מהשביתה של הקורונה, או מההפסקה של הקורונה, והעבירו את זה בלי דיון מסודר, בלי לתת צ'אנס לדיון, למה שנקרא לשיפור עמדות, ממש לדיון אמיתי, והדבר הזה עורר זעם, עורר זעם, כאילו אתם תשבו בשקט, אנחנו נסביר לכם מה טוב, מה לא טוב בשבילכם, ואתם תגידו תודה. ואנשים לא קיבלו את הדבר הזה, אנחנו נגיד תודה. וזה מדהים, ההתגייסות האזרחית הזאת במשך שנה שלמה, זה משהו חסר תקדים.
ההתגייסות אזרחית לגמרי, הייתה להם גם שביתת הזדהות כלל ארצית ב-26 בנובמבר, הייתה להם מחאת הטרקטורים בינואר 21, אז העם סך הכל תמך בהם.
נכון.
העם תמך בהם, בדרך כלל יש הרבה מחאות, אם אתה נוסע בדלהי ואתה מסתובב לך, אתה רואה תמיד שיש איזשהו קומץ של אנשים, ובהודו לא בעיה לתפוס קומץ של אנשים, זה לא כמו בישראל, זה שם הקומץ של אנשים, אוטומטית יש לך אנשים בכל מקום, כי חוק המספרים הגדולים שם, הכל בגדול, ותמיד יש מחאה כלשהי, תמיד יש איזה, אני זוכר, במובאי, כשהייתי מסתובב, או בדלי, ובכל מיני ערים אחרות, תמיד יש איזה מחאה כלשהי. וכל מחאה זה כמה מאות אלפי אנשים, זה לא איזה, אבל אתה שומע עליה בטלוויזיה או ברדיו, בחדשות, קצת כזה, בקטנה, לא איזה משהו רציני, ומדובר לפעמים בעשרות אלפי אנשים, או מאות אלפי אנשים, וזה קורה כל הזמן, אז אני חושב שהם אמרו, אוקיי, יש פה עוד מחאה של חקלאים, בסדר, תעבור, נפייס אותם, וכנראה שזה לא עבד, כנראה שזה התגלגל והתעצם, ולמעשה לא אכלו כבר, והתקשורת כנראה גם, זה מין מעגל כזה שמזין את עצמו, וצריך לזכור גם שאיפה שהמחאה התחילה, שזה פנג'אב והריאנה, יש פחות רוב למודים, לסטייטים האלה.
כן, האמת היא שזה באמת אחת הסיבות שכאילו, הרי ההחלטה של מודי לבטל את זה, הפתיע הרבה מאוד אנשים, ופשוט אחת הסיבות אמרו שיש בחירות מתקרבות, בין היתר ביותר פרדש, ושהביג'יפי עומדים לאבד את הרוב שלהם במדינה הזו. כמובן, כמו שאמרת, בפנג'אב ובהריאנה אין להם רוב, ואני חושבת שאין להם, הצ'יף מיניסטר שם הוא לא מהביג'יפי בשתי המדינות האלו, אבל באותו פרדש כרגע זה שלהם, יש שם את הצ'יף מיניסטר יוגי, משהו שכחתי, משמו בדיוק. אז הבנתי שהיה קושי מאוד גדול ששידרו כלפי מעלה, שהמועמדים של ה-BGP לא מצליחים כאילו לכנס אספות, אין להם תמיכה, וזה פשוט הגיע עד למעלה שהנושא של השביתה של החקלאות כאילו מחלחל עד למטה. והשאלה בעצם אם רק הנושא של הבחירות הוא זה שגרם למודי להתקפל, כי עד עכשיו הוא עושה צעדים מאוד חד צדדים, ולא הרתיע אותו שום דבר, אם זה עם רפורמת השטרות, מה שהוא עשה בקשמיר, הוא לא, זאת אומרת, ההתנגדות לא כל כך חוק האזרחות, זה דברים, כאילו, לא כל כך הטריד אותו, עוצמת ההתנגדות.
יש דברים, אני חושב שכן, לרוב רפורמות שהם רוצים להעביר, הם רפורמות שהם מעבירים וזהו. מודי אמר שתנו לי 10 שנים ואני אשנה את הודו. אז הוא קיבל את הודם, כן, יש חלק שטוענים, חלק מהפרשנים וחלק מהאנשים טוענים שכן, אחד הדברים שהשפיעו על ההחלטה לבטל את החוקים היא הבחירות המתקרבות, והם ראו שהם כנראה מאבדים מנדטים. יש סקר שעשו ביופי, והם אמרו ש-60% מהאנשים שנשארו שם אמרו שכן, ה-BGP ייהנו מזה שהם ביטלו את החוקים, זאת אומרת, הם יחזירו את האהדה בזה שהם ביטלו את החוקים באותר פרדש. אז כנראה שזה כן משפיע, הרי בסופו של דבר אנחנו רואים את זה ומכירים את זה מהארץ במרבה מקומות. אם אתה עושה משהו כנגד האנשים שלך, אז אתה חוטף בבחירות, וכנראה הם לא רוצים, וזה אפשר פוליטית. הרעיון. אני חושב שגם לא רק מבחינה פוליטית, מה שהביאו, הרעיון היה שאולי הם הפנימו שהיה צריך לתקשר את זה יותר נכון, ואולי היה צריך לעשות הרפורמה בצורה אחרת. זאת אומרת, לעשות תיקונים. גם למשל המונטייזיישן, שדיברו על החלפת השטרות, גם שם אמרו, אוקיי, הוא עשה את זה בתודעת, בבזק כזה, ואני זוכר יושב עם חבר במסעדה, ו... מתחילים לקבל כל מיני הודעות, ואנחנו אומרים, אוקיי, טוב, בואו נפטר מהקשר, אבל אני מקווה שכן יעשו איזה רפורמה כלשהי ויתקדמו שם, וכן יבטיחו גם את הפרנסה לחקלאים, כי היא חשובה, והפריפריה שם באמת מוזנחת בהודו, היא לא מה שהערים, זאת אומרת, אני גרתי במומבאי, וכשהייתי נוסע לכל מיני סטייטים אפילו, לא, אני לא מדבר על כפר, אני מדבר על סטייט אחר, למשל קונן אוף איסט, וכל מיני סטייטים אחרים, אתה רואה את ההבדלים העצומים, זאת אומרת, הודו, מומבאי, דלי, בנגלור, אתה רואה דברים מאוד מתקדמים, מאוד מאוד מתקדמים, ואתה מגיע עיר אחרת, של יכולה להיות של מיליון איש, ואתה לא תראה את הקדמה הזאת, זה יראה לך כמו איזה כפר שכוח אל.
כן.
כל הפסיליטיס שיש להם, או התעסוקה.
כן, אחד הדברים שיש פה זה, זה הפערים הקיצוניים, כאילו שיכול להיות כאילו תעשייה מפותחת בתחום של ההייטק, ושירותי ענן, והמצאות, ושירותי בנקאות מתקדמים, ודברים שאין בישראל אגב, ונניח, נראה לי שדיברנו על זה, סתם בשיחת הכנה, שיש להם מין כזה את הדבר הדיגיטלי הזה, שבעצם כל המסמכים שלך כלפי הרשויות הם במקום אחד, וכל פעם שאתה צריך משהו מול רשות מסוים, אתה לא צריך להגיש מחדש את המסמכים, אלא הם פשוט קיימים, בתור איזשהו פיצ'ר, נניח, אתה הולך למשרד התחבורה, אתה הולך למשרד הרשות, אתה הולך למשרד הבריאות, הכל קיים, לא צריך לפתוח את הכל מחדש, כשאתה עושה איזשהו משהו.
אתה לא צריך, תשלח לי.
כן, הכל קיים. כן, הכל קיים, הכל קיים. נכון. ומצד שני, אתה יכול להיות במצב שבו כאילו יש אנשים שכאילו נניח יש בית חולים ציבורי שאין רופאים, כי הרופאים מקבלים מזכורת, אבל הם עובדים באופן פרטי. אז כאילו, יש מין כזה פערים קיצוניים, הפער עצמו הוא קיצוני.
אפשר לראות את זה, אני תמיד אומר, אתה, עוד לפני כמה שנים, אתה יכול לשבת במלון בהודו, להזמין מונית באפליקציה, להזמין לך אובר או אולה באפליקציה, אתה יכול להזמין לימוזינה, אתה יכול להזמין אוטו קטן, אוטו גדול, ויש לך אינטרטיימנט בתוך המושב, זאת אומרת, אתה יושב במונית מאחורה, ויש לך מסך, ואתה יכול להזין את המוזיקה ולשמוע, או להמשיך לראות את הסרט שראית, וכל מיני דברים כאלה, ואתה יכול להגיע למקום ולהזמין לך אפליקציית טנביס ודברים כאלה, אז יש להם שם סוויגי וזה, הם כבר קיימים שנים בהודו, ויגיע אליך שליח עם אוכל מוכן והכל, ואז אתה יוצא לרחוב,
ואתה
רואה קרקרה שמישהו עדיין סוחב אותה. יש, בקלקטה זה עדיין למשל קיים, שאנשים עדיין סוחבים אנשים אחרים עם עגלה.
מה, גם בדלי, גם בדלי, יש רגשה...
יש את זה פחות, אגב, בקלקטה זה יצא מהחוק, שנים אסור לעסוק בזה יותר, ואז האנשים גם התמרמרו שם על העניין הזה, שאמרו, תשמע, זה מה שאני יודע לעשות, אין לי הכשרה אחרת, מה אני אעשה עכשיו? אמרו לו, יש לך 5 שנים להפסיק את זה, ואני חושב שזה היה ב-2016 או 2017 הוציאו את החוק הזה, אז אני חושב שזה אמור להסתיים השנה או השנה הבאה, לא יהיו יותר.
פעם היה לי ויכוח עם איזשהו ישראלי שטיילת איתו, שראינו בדלי, כאילו, בינם ש... זאת אומרת, רגשה אופניים, ורצינו להגיע לאיזשהו מקום, ואז הוא אמר, אני לא נוסע על רגשה אופניים, אני לא נותן יד לניצול הזה. אמרתי לו, תשמע, בן אדם הזה כבר קיים, זה מה שיש לו לעשות, אין לו כסף, וגם אין לו מקצוע של משהו אחר, אז אם אתה לא נותן לו כסף, כאילו, אין לו אוכל באותו היום, אני נותן לו כאילו עבודה, אז יהיה לו מה לאכול, וזה כאילו, זה בדיוק הדילמה הזאת, כאילו, מצד אחד זה מאוד נאור, כאילו, אוקיי, בוא נבטל את זה, מצד שני, יש אנשים שהגוף שלהם זה עבודה שלהם, וזה לא אוזנות או משהו כזה, זה עבודה עדיין.
אני אומר תמיד, לקפצן אני לא אתן כסף, אלא אם הוא ממש מסכן, אני רואה אותו באמת לא יכול לזוז, ומי שעובד, לא אכפת לי איזה עבודה, אני אתן לו את ה... אני אתן לו את הפרנסה, העדפתי כן לתת לאנשים את הערב, אני מסכים שצריך לתת לאנשים האלה את הפרנסה, כי אני אומר שוב, היה לי למשל אנשים שמשווים בתוך המעלית והם לוחצים על הכפתור. וזה התפקיד שלהם, זאת העבודה שלהם, הם עושים את, הזאת, את המשמרת הזאת, מקבלים 300 רופי למשמרת של 8 שעות, של לשאול אותך איזה קומה, וללחוץ לך על הכפתור, ולקחת אותך לקומה. זה כל העבודה שלהם, ללחוץ על הכפתור במעלית, וצריך לפרנס את האנשים, בעוד יש מיליונים ויש...
מיליארד 200 למען הדיוק. כן.
מיליארד 200, כן, הפעם האחרונה שעשו את הזה, דיברו על 1,300,000 אפילו, אני חושב שלאף אחד אין את הנתון האמיתי, כי במדינה כמו אסם למשל, לא ידעו כמה... הם עשו את הבחירות שם לפני כמה שנים, והם מצאו שיש 4 מיליון איש שהם מחוץ לספר הבוחרים, שהם לא היו צריכים להיות בחוץ, הם צריכים להצביע, פשוט לא מצאו אותם, 4 מיליון איש. אני חושב שבישראל, כל המצביעים בישראל הם רק 4 מיליון איש. אז...
כן, כן, כן,
הבדלים. יש דברים כאלה מאוד, כן.
הבדלים דרמטיים. יפה, טוב, היה לנו מאוד מעניין, ויש עוד הרבה הרבה, וגם יש כל הזמן גם דברים חדשים לדבר על הודו, ואני מקווה שאולי... כן, אנחנו אולי נדבר שוב על דברים אחרים שקשורים להודו, אבל בכל מקרה מאוד מעניין, ותודה רבה על הזמן שלך, חסן.
תודה רבה.
והכיף לשמוע אותך, תודה רבה.
תודה רבה.